ערב טוב, שלום וברכה. מן הסתם ככה, גם לרקע של היום יש איכשהו השראה לתוך הדברים של השיעור. אני רוצה להיכנס, כמנהגנו בקיץ, קודם כל למסכת אבות, וגם קצת להיכנס כבר לחג השבועות. אז גם זה צריך, אנחנו בעזרת השם, בשבוע הבא, שיעור כרגיל, נכון? יש לנו עוד שיעור לפני החג, נכון? שבועות ביום, בטח. אז במסכת אבות אנחנו בפרק החמישי היינו השבת. בשבוע הבא נקרא את הפרק השישי. הוא הפרק שהוסף בתור ברייתות למסכת אבות, נכון? פרק עניין תורה שנקרא לפני חג השבועות. הפרק החמישי של מסכת אבות הוא פרק שונה מכל הפרקים בתבניתו. למי שיש סידורים, יש לכולם סידורים? הייתי שהכינו ישר כוח, שהכינו לכולנו סידורים. ישר כוח, תודה רבה. אז הפרק החמישי שמסכת אבות שונה בצורתו, בתבניתו, באופיו, מכל הפרקים הקודמים לו. לא דוברים בו תנאים עם שמות, הוא היה אומר, יש את הישר כוח. חילה שנייה אחת רק. מחילה. אז הדוברים בפרק, אין דוברים. כלומר, הפרק הוא לא של תנאים המדברים, אלא בעשרה מאמרות נברא העולם, עשרה דברים נבראו ערב שבת בין השמשות, ואחרי עשרה, 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 שבעה, שבעה, שבעה דברים של בחכם, ושהיפוכיהם בגולם, שבעה מיני פורנויות, ואחרי זה ארבעה, 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 הפרק זכור מן הסתם. אתם זוכרים, אגב, המהר"ל מפראג אומר שכל פרק במסכת אבות הוא כנגד חומש בחומשי התורה, ומסכת אבות היא בעצם התורה שבכתב של התורה שבעל פה, שמהלך גדול גדול שדיברנו בו קצת יותר מפעם בנקודות בודדות, אבל המהר"ל הולך כך לאורך כל הדרך. הפרק החמישי הוא באמת חומש סיכום. הוא פרק שונה לגמרי. הוא צריך להבין אותו, צריך ללמוד את אופיו של הפרק, כי הוא לכאורה לא ממרות של דברי חסידות, אלא חלקו לפחות דברים שנראים על פניהם. שכחתי שצריך לעשות גם להפעיל, צריך. חלקם דברים שהם נראים מידע. עשרה דברים נבראו ערב שבת בין השמשות. בסדר. זה לא הווי דן את כל האדם לקו זכות. זה לא אהוב את המלאכה. עשרה מאמרות נברא העולם. טוב, מה התפקידי? איפה, מה אני צריך לעשות עם זה? אחרי המשניות שעוסקות בעשרה דברים, שבעה דברים, וארבעה, ארבעה, ארבעה, ארבע מידות בתלמידים, ארבע יושבי בית המדרש, בסדר? ארבע מידות בדעות שלי שלי, שלך שלך, אחרי כל המשניות האלה, באות המשניות האחרונות של הפרק, לפני האחרונות, הסוף זה יהודה בן תימה אומר, שזה כבר ממש סיכום ותפילות, יהי רצון שיבנה בית המקדש. אז באות, ואני מזכיר, זה לא רק סיכום של הפרק, זה בעצם סיכום של המסכת. בן בגבג, הפוך בה והפוך בה, לפום צערה אגרה, דברים שגם קצת נגענו בהם. בכמה מהשיעורים. כאן מגיעות קבוצה של משניות אחרי הרביעיות. בסידור אצלי זה במשנה יוטט, כף, כף א', כף ב'. מן הסתם יש סידורים שבהם זה ממוספר אחרת. אצלי זה מיוטט. וזה ארבע משניות שהם גם מספרים בעצם. דרך אגב, המבנה הראשון של הפרק הוא כדי לזכור בעל פה. לומדים תורה בעל פה, והדבר הראשון הוא 10, 7, סדר. 4, 4, 4. ועכשיו, רביעייה, 4 משניות, שעוסקות בעצם בשני דברים, אבל בשני דברים קיצוניים. שכשזה לכאן זה כך, וכשזה לכאן זה כך. זה מתחיל מהמשנה הראשונה, כל אהבה שהיא תלויה בדבר. בטל דבר, בטלה אהבה. משניות ידועות. וכל אהבה, או ושאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם. איזוהי אהבה שהיא תלויה בדבר? זו אהבת אמנון ותמר. ושאינה תלויה בדבר, זו אהבת דוד ויונתן. עד כאן המשנה הראשונה. הנושא אהבה, והחלוקה היא בין אהבה תלויה בדבר לאהבה שאינה תלויה בדבר. אהבה שאינה תלויה בדבר הוא אולי נראית מאוד מאוד מרשימה, אבל היא לא תביא לשום מקום, היא בתהילה. אהבה שאינה תלויה בדבר היא אהבה לעולם. זה ממשיך במשנה הבאה. כל מחלוקת, אחרי אהבה עוברים למחלוקת. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים, והמבנה הוא אותו מבנה. גם פה מביאים דוגמה. הדוגמה מצד אחד מפרשת, אבל מצד שני מצמצמת. כי כשאני מביא דוגמה, אז אני אומר דווקא כמו הדוגמה הזאת. ניקח את מחלוקת שהיא לשם שמיים. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמיים. ושאינה לשם שמיים? זו מחלוקת קורח וכל הדתו. מאוד קיצוני. כלומר, אין איזה משהו באמצע כזה בין אמנון ותמר שמגיע לטרגדיה הכי נוראית לדוד ויונתן. אין משהו באזורים שאני מכיר. זה או-או. אין משהו בין קורח וכל הדתו להלל ושמאי. אלה שתי המשניות שאני רוצה לגעת בהן, אני רק רוצה לראות רגע את הרצף, תראו שזה הולך וממשיך, אז זה לעומת זה, הקיצוניות. בסדר, בואו נראה את המשנה הבאה. כל המזכה את הרבים, לעומת כל המחתי את הרבים. אז כל המזכה את הרבים, מסחרו, אין חטא בא על ידו. תשמעו גם בשכר את הקיצוניות, אין חטא בעל ידו, זאת אומרת, זהו. זה דבר פלא פלאות, אין חטא בעל ידו, אבל אדם אין צדיק בארץ אשר. וכל המחתי את הרבים, מה קורה לו? אין מספיקין בידו לעשות תשובה. זה קשה לנו בכל ההבנה. מי המזכה את הרבים? משה רבינו, מי המחתי את הרבים? ירובעם בן נבט. והרביעייה הזאת מסתיימת במשנה שנדמה לי שאותה למדנו בשנה שעברה, משנה נפלאה. כל מי שיש בו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים הללו מתלמידיו של בלעם הרשע. וגם פה נורא נורא אתה מחפש איזשהו בית ספר משותף משהו. משהו שיש בו ככה כמה דברים, לפחות אחר הצהריים, כמה תכנים ביחד, או מתלמידיו של אברהם אבינו, או מתלמידיו של בלעם הרשע, וההקצנה רק הולכת וגוברת. מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? תלמידיו של אברהם אבינו נוחלים, אוכלים בעולם הזה ונוחלים לעולם הבא. ותלמידיו של בלעם הרשע, כל מי שבירך. נכון? אבל עד הסוף. טוב, אז זה הארבע משניות החותמות. ואני קורא להן חותמות, כי אחרי זה זה כבר יהודה בן תימאי ואז כנמר, על העזות של הנמר גם כן דיברנו, אז כנמר יהי רצון שיבנה בית המקדש, זה כבר הסיום. ברביעייה הזאת אני רוצה להתמקד בשתי המשניות הראשונות. אהבה ומחלוקת. ובסוף הדברים אני אגיד לכם למה בשבת אתמול, עלה לי להתמקד בנושא הזה. זה גם קשור להיום, אבל לזה נגיע אחר כך. אהבה ומחלוקת. בוא נחזור לשתי המשניות האלה. נדמה לי זה שתי משניות מאוד מוכרות, על פניהן מאוד פשוטות, אבל בוא נקרא אותן כמו שהן כתובות. כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, ותהילה אהבה. הרמב״ם אגב קורא את זה, את המילה בטל הוא קורא למעלה ולמטה. כאילו כתוב פה, כל אהבה שהיא תלויה בדבר בטל, פסיק, בטל דבר בתהילה אהבה. ושאינה תלויה בדבר בטל, אינה בתהילה לעולם. עוד רגע נתמקד, דוד ויונתן, אמנון ותמר, אבל לפני הכל התבנית עצמה, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים, שאינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. בוא נשים לב להבדל הבסיסי בתבנית, אני מודה לא שמתי לב אליו, אתמול שמתי לב אליו, אבל הוא ממש בסיסי, ראשוני. כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר בתהילה אהבה. אני קורא את הרישה. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. מה ההבדל? פה מתחילים בשלילי. ופה מתחילים בחיובי. זה מאוד מעניין. זה כל כך שגור בלשוננו שלא שמים לב לזה. אתם שמים לב? כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה, זה רע אפילו, זה אתה יודע לאן יכול להגיע, לאמנון ותמר. וישנאה, כי גדולה השנאה אשר שנאה מהאהבה אשר אהבה. דווקא במחלוקת, שהיא לא הדבר הכי רצוי עלי אדמות, שם מתחילים בחיוב. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. מעניין מאוד. עכשיו, האמת היא שכיוון שקראנו את ארבע המשניות, גם לצורך זה קראנו אותם, אז אהבה, המשנה הראשונה, היא החריגה בכל הרביעייה. כי אחרי זה המשנה הבאה מדברת כל המזכה את הרבים מול כל המחטיא את הרבים. מי הרישה? החיובי, הטוב. מתחילים בטוב, בסדר? במשנה הרביעית זה כל מי שהוא, שיש בו שלושה דברים הללו מתלמידיו, קודם כל אברהם אבינו, בסדר? הלעומת זה, האנטיתזה זה בלעם הרשע. זאת אומרת שלא רק אהבה ומחלוקת, אלא אהבה חריג. נכון? המשנה פותחת, המשניות, סדרת המשניות של זה לעומת זה. המהר"ל קורא לזה סדרת המשניות של השניים. בסדר? אחרי עשרה, שבעה, ארבעה, שניים. אבל שניים מוקצנים. סדרת המשניות מתחילה באהבה, זה מאוד צפוי, אבל דווקא באהבה הפסולה. לעומת כל המשניות שמתחילות בחיוב. ושוב נתמקד באהבה ומחלוקת, כי אנחנו רוצים ללמוד את שתי המשניות האלה לרגע. ודאי גם שהן צמודות זו לזו. כי אהבה ומחלוקת זה תרתי דסתרי הכי גדול. אהבה זו אחדות. אהבה עולה במספרה א' ה' ב' ה' לאחד. אהבה זה שהאהוב והאוהב הם אחד. מחלוקת זה מחלוקת. גם מחלוקת לשם שמיים אגב היא מחלוקת. יש אנרגיות של מחלוקת. ואהבה היא אהבה. ובזה לעומת זה עוסקות שתי המשניות. עוד הערה במבנה של שתי המשניות, שהיא נראה צדדית, אבל היא מאוד מעניינת. כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר בטל האהבה. ושאינה תלויה בדבר, מה כתוב? ושאינה תלויה בדבר, אז מה כתוב עליה? אינה בתהילה לעולם. זה סגנון אחר מהמשנה הבאה. אם היו מסתגננים כמו המשנה הבאה, היו אומרים, מתקיימת. או סופה להתקיים. או שאותו דבר היו עושים במשנה השנייה. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים אינה בתהילה לעולם. או, אבל שם מופיע ביטוי סופה להתקיים, לכאורה זה אותו דבר, אבל כנראה שלא, עוד מעט נלמד את זה. ואני חוזר למה שפתחתי בו בהתחלה. יש במסכת אבות בעיה, דיברנו על זה בפעמים האחרונות. יש במסכת אבות בעיה. אתם זוכרים כשדיברנו בשיעור על כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. ושאלנו למה הוא פותח את המשניות, מסכת אבות היא מאוד פרנדלי, היא מאוד ידידותית. הכל נורא נחמד. זה לא, זה סוף סוף לא מסכת שעוסקת בתומעה וטהרה ומוקצה ולעצבן. זה מסכת רגועה. זה נורא כיף, אהוב את המלאכה. זה כל כך טוב, בעיקר כשמישהו עושה את זה. זה כל כך... סנא את הרבנות. זה אסור להגיד בכל רם. אתם מכירים את היהודי שאמר שהוא מבין את כל המסכת חוץ מחלק אחד. סנא את הרבנות. שאלו אותו, למה אתה לא מבין? הוא אומר, כי כל מה שכתוב במסכת זה עבודה, אבל זה לא בעיה. כך הוא אמר, אבל זה לא בעיה, זה... אבל זה סתם. אז כל המסכת היא באמת נפלאה. כל המסכת היא באמת נפלאה. היא באמת ככה ידידותית כזאת. כף, זכות, נחמד, נעים. נו, אבל הרי שנייה אחרי זה, כשאתה חושב לעומק, הרבה יותר קל להסתדר עם כל המוקצה בעולם, מבאמת לדון כל אדם לכף זכות. על מי אתה עובד? אתה הצלחת פעם? לא פעם. אתה חי בהווי דן, כן? מעניין, שלום עליכם. קנה לך חבר, אתה כבר גמרת? כל משנה. שאומרים לי על אהבה שתלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה, אני מבין מספיק את העניין כמה הוא קשה. לא צריך להביא לי דוגמאות. אני מכיר אהבות אינטרסנטיות. אני יודע מה זה אהבות בתהילות. כל אחד ואחת מאיתנו מכיר את זה בחיים. מה רוצים כשאומרים לי, הכוונה היא לאמנון ותמר? האם לא מצמצמים את האפקט? אמנון ותמר זה באמת נורא מוקצן. אני מכיר אהבות שתלויות בדבר, ולא הגיעו לטרגדיות של אמנון ותמר. מה הרווחת כשאמרת לי, זאת אהבת אמנון ותמר? האם כל אהבה שאינה תלויה בדבר, צריכה להיות אהבה במדרגה דוד ויונתן? נצטרך להבין. אותו דבר גם בדוגמאות שבאות אחר כך. מחלוקת שהיא לשם שמיים, בכל אחד יש דוגמה. ולדוגמה כנראה יש תפקיד מאוד חשוב במשניות. המחלוקת לשם שמיים היא הלל ושמי, והמחלוקת שאינה לשם שמיים היא קורח וכל הדתו, וכבר דרשו המפרשים תמיד, שלא כתוב שמחלוקת שאינה לשם שמיים זו מחלוקת קורח ומשה. אלא מחלוקת קורח וכל עדתו. זה לא מקביל להלל ושמי. אני רוצה להתחיל את הכל משאלה שפעם נגענו בה. משם אני רוצה להתחיל ואז לחזור לאהבה ולמחלוקת. מה פירוש סופה להתקיים? פעם עסקנו בנושא הזה, זה נושא אבל מרתק. מה פירוש מחלוקת שסופה להתקיים? בעברית אחרת, זה טוב או לא טוב? במשנה כתוב שזה טוב. אבל זה טוב או לא טוב? אם הכוונה בסופה להתקיים זה שבסוף תהיה הכרעה, אז זה לא הפירוש של סופה להתקיים. אז היה צריך להיות כתוב, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים בסוף תיפטר. דרך אגב, א', זה לא נכון. ב', ראיתי מחלוקות שלא לשם שמיים שגם נפטרו. תמורת סכום סמלי, פותרים את הכל. כלומר, לא ראיתי למה, זה לא מובן. כלומר, מה, אין מחלוקות שנסתיימו בטקו? אלא סופה להתקיים לעתיד לבוא, בכלל יתוקן עולם במלכות שדי. לא מדברים איתי על עכשיו? אז מה הפשט סופה להתקיים? אם תגיד שמחלוקת שלשם שמיים סופה להתקיים, פירושו שהמחלוקת סופה להתקיים, אז אני חוזר לשאלה, זה לא נעים. המחלוקת שאינה לשם שמיים, דווקא יותר טוב. אין סופה להתקיים. מה כתוב פה? והדוגמאות זה הלל ושמי וקורח וכל עדתו. בעל המדרש שמואל מסביר הסבר נפלא. הזכרנו אותו פעם, אני רוצה להתחיל בו וממנו להגיע לאהבה ולמחלוקת. כי לדעתי שתי המשניות באות להגיד שני דברים שרק כשרואים אותם ביחד, אף פעם לא הסתכלתי עליהם ביחד. רק כשרואים אותם ביחד אפשר להבין את זה. המשנה הראשונה מתחילה במשהו שבאופן טבעי אתה אוהב. המשנה השנייה פותחת ועוסקת במשהו שבאופן טבעי עושה לך אנרגיות רעות. כשאתה נכנס לחדר ויש אהבה, טוב לך. בלי לברר עכשיו אם היא תלויה בדבר, אם היא לא תלויה בדבר. אתה נכנס לחדר ואתה מרגיש אהבה. טוב לך. אתה נכנס לחדר ואתה שומע מחלוקת. בכל מעגל. מחלוקת בין אנשים, מחלוקת בבית. האנרגיות הן לא אנרגיות טובות, האנרגיות הן רעות. והמשניות באות להגיד לנו, רבותיי, אל תתבלבל. האהבה, צריך לבדוק אם היא תלויה בדבר, והמחלוקת, אל תגנה אותה כל הזמן. יש משהו מאוד גדול שצריך ללמוד אותו במחלוקת הזאת. בעל המדרש שמואל מסביר את המחלוקת לשם שמיים ולא לשם שמיים עם הדוגמאות בצורה פשוטה ונפלאה. תחשבו לרגע על מחלוקת בין הלל לשמי לפני 2000 שנה. יושבים תלמידי הלל ותלמידי שמי ודנים בסוגיה האחרונה שלמדו לומדי הדף היומי עכשיו על ט"ו בשבט לגבי חנתה, לקיטה, אתרוג, מעשר. אני מפסיק כי עוד חצי דקה תרדמו מזה מרוב שימו. זה בסדר, לא נכנס לזה. אבל מן הסתם גם כשלמדו את זה לפני 2000 שנה דאגו שעוד חצי דקה הרייטינג ירד. יש הרבה שבאו לשיעור כי הם היו בטוחים ששמי והילל הולכים לדבר על המחלוקת אם שמיים נבראו תחילה או ארץ נבראה תחילה, זה אקשני. אבל ממש לא תכננו מחלוקת עכשיו על ידיים שניות לתרומה ועל חנתה ולקיטה של אתרוג במעשר. זה לא מעניין. במיוחד זה לא מעניין מאות סיבה. לא מעניין כמובן הכל במרכאות, אבל זה אמיתי. מאות סיבה. כי בסופו של דבר, אני מבין שנשארים שני חבר'ה שממשיכים לדון בעניין כי הם רוצים להבין את שורשי המחלוקת, אני מבין, זה יפה. אבל אני יהודי טוב ופשוט, רוצה להיות כזה, ואני רוצה לדעת מה ההלכה. באתי לדעת מה ההלכה. אז מה נפקא מינה לי עכשיו? ממה נובעת הסברה של בית שמאי, ובאיזה מקרים בית שמאי? ההלכה היא כבית הלל? אז תגיד לי את ההלכה. זה יפה, אני רוצה, זה בסדר, זה להרחבת האופקים, מעניין לדעת שתי דעות, זה מרתק. תודה, נגמר. אבל השבט ככה ב... זה גם ודאי לא תופס עוצמה, בטח לא תקשורתית. נכון? יופי. עוברים 2000 שנה. עברו 2000 שנה. ובתום 2000 השנים הללו, מנהרת הזמן קוראים לזה היום, נכון? אנחנו נפגשים שוב בבית מדרש, ושוב פוגשים שני יהודים. זה אגב, איך אומרים הילדים? זה יכול להיות אותם שני חנונים מהסיפור הקודם. פוגשים שני יהודים. והזמן כאילו עצר מלכת, הם ממשיכים לדון במחלוקת בית הלל ובית שמאי. כל מה שהם עושים זה ממשיכים לברר במייקה מפלגי, ומוסיפים עוד קצת במייקה מפלגי. ומבררים את עוצמת המחלוקת ואת שורשי המחלוקת ועד איפה זה מתפתח ומה הסברות. וגם היום אם מישהו ייכנס ויגיד להם, חבר'ה, אבל בוא נדבר על ההלכה, יגידו לו, בטלן, זה לא הסוגיה. אנחנו רוצים להבין את שני הצדדים. עד הסוף. ויש לנו תחושה ברורה שגם בעוד 2000 שנה בבית המדרש, הם ישבו אותם שני צדיקים, ויעבו את הבמאי כמפלגי של בית שמאי ובית הלל. בוא נזכר רגע במחלוקת קורח וכל עדתו. אגב, כל כך יפה הביטוי קורח וכל עדתו. כל כך שלם, כל כך מכלול, כל כך יחד. אתם זוכרים? פרלמנט ענק, 250 אנשי עידה, קריאי מועד, אנשי שם. כל אחד ודאי, ודאי יותר מרתק מהדיון הקודם על החנתה והידיים עם הסיפור המשעמם הקודם. 250 האנשים האלה נפגשים בנושא שמן הסתם היה הכי חזק מבחינת כל העוצמות ההיסטוריות, התקשורתיות, ניסיון הפיכה. מנסים לעשות הפיכה בעולם, נכון? ניסיון הפיכה. חוברים לניסיון ההפיכה הזאת 250 אנשי שם. זה ודאי היה יותר מתוקשר? ודאי היו שם כל מיני דעות וכל מיני אינטרסים, און בן פלט משך לכאן, דתן ואווירם לכאן, אבל הם חברו סביב נקודה אחת. אגב, מאוד מעניין, מה הנקודה שהם חברו סביבה? שכל העדה כולם קדושים. איזה מילים יפות. אמיתי. הם בכלל לא עסקו במחלוקת. הם עסקו בקדושה. התאחדות. עברו 2,000 שנה. 3,000. מישהו יודע לא על מה נחלקו 250 האנשים. מישהו יודע שימות של 10 מהם? מישהו יודע מה היה הנושאים ביניהם? כל הרשתות דיברו על זה. כל התקשורת עסקה בזה. פרשנינו לענייני פרשנינו, כולם דיברו על זה. סביר להניח שב-3,000 השנים האחרונות כל ארכיאולוג ניסה לחפור בעוד פפירוס כדי למצוא עוד אחד מ-250 אנשי השם. נו, מישהו יודע על מה מדובר? למה ללכת לקורח וכל הדתו? מישהו זוכר על מה מדובר באיזה ויכוח אדיר מלפני שנה וחצי תקשורתי? שנה וחצי זה גם היסטוריה עתיקה, מלפני שבועיים. קורח וכל הדתו, זו הייתה מחלוקת על המחלוקת. הם באו ותיארו כולם קדושים. אתם יודעים מה אמרו דתן ואבירם, שאתה לא מבין מה הם קשורים? אני אגיד לכם מה הם אמרו. הם אמרו את אחד המשפטים הכי קשים שיש. הם אמרו, המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש לעמיתנו במדבר, כי תסתרר עלינו גם הסתרר, אף לא אל, אל ארץ זבת חלב ודבש אביא אותנו. אתם יודעים מה הם אמרו? הם אמרו את מה שרק הם אמרו. הם לקחו את המילים ארץ זבת חלב ודבש, ואמרו, ארץ זבת חלב ודבש שווה מצרים, שווה ארץ ישראל, הכל אותו דבר. כל האנשים קדושים, כל הארצות קדושות, הכל קודש. לא מרגש, לא מרשים. מה נשאר מקורח וכל הדתו? מה נשאר ממחלוקת הלל ושמאי? אני רק היום התחלתי להבין את המושג סופה להתקיים. למילה להתקיים בעברית יש שתי משמעויות. אני יכול לקיים משהו במובן של אני מבצע את מה שביקשו ממני. אבל זה לא המובן העמוק של המילה לקיים. לקיים שטר קיום. לקיים זה לא לבצע, אלא לתת קיום למשהו שמתבצע. משפטית אנחנו מכירים את זה. יכול להיות שטר, חוזה, שכל עוד לא קיימתי אותו, הוא כתוב. הכל קיים בו, חוץ מזה שהוא לא קיים. אני מקיים אותו. בסדר? יש מושג שנקרא עדי קיום. אני נותן לזה חלות, במילים לימודיות. אני מקיים את זה. לעניות דעתי, פשט המשנה הוא דבר שלא יאמן. אתם יודעים מה נעשה בוויכוח בין הלל לשמי ב-2,000 השנים האחרונות?
יושבים כל הזמן יהודים שעוסקים באין סוף הזה, ומקיימים את התורה. מקיימים את המחלוקת. אתם יודעים את מה הם מקיימים? להילל ולשמי יש שני כוחות, שני צינורות אחרים לגמרי של, ה, של, של, של דבר השם בעולם. שתי נפשות שונות. שני מאוויים שונים. שני החלקים האלה, שני הניגודים האלה, צריכים להופיע בעולם. אי אפשר לוותר על אף אחד מהם. רק כששני הניגודים האלה, כשהקונטרסט הזה ילך ויתברר עוד ועוד 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 ועוד, תצא קומפוזיציה שלמה. מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים ולהתקיים ולהתקיים, לא להמשיך להתברר, אלא להתקיים. אותם יסודות נפשיים, שונים, מחולקים, שנמצאים בכל כך הרבה מקומות, בכל כך הרבה נקודות, שמתבררים בתקופות שונות, במצבים נפשיים שונים, במצבים כלכליים שונים, במחשבות שונות. המחלוקת הזאת, אם היא לשם שמיים, סופה להתקיים, היא תקיים את המציאות. אגב, חשבתם פעם על המושג שם שמיים? מה זה שם שמיים? לשם השם. יש עוד ביטוי כזה, מורה שמיים. אתם יודעים מה זה השמיים? השמיים זה מחלוקת. השמיים זה אש ומים. השמיים זה המחלוקת בשיאה. ביום השני, ביום בריאת השמיים, לא נאמר כי טוב. כי ביום השני נוצרה המחלוקת. המחלוקת של השמיים, הניגודים האלה של האש והמים, הם אלה שמקיימים את העולם הפיזיקלי. הפלוס והמינוס, ההפכים, האנטיתזות, המחלוקת הזאת מקיימת את העולם. העד שעולה מן הארץ ומשקה את האדמה, כל התהליכים שמתרחשים בעולם מתקיימים מהמחלוקת של השמיים. בשמיים יש שני דברים מאוד מעניין. בשמיים יש מחלוקת תמידית, ובשמיים יש מורה. אתם יודעים מה זה מורה שמיים? והיא מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם? למה מורה שמיים? מורה שכינה, מורה השם. מה זה מורה שמיים? אתם יודעים איך נבראו השמיים? רש"י אומר, שביומר אלוקים יהי רקיע. שואל רש"י, אבל כבר כתוב ביום הראשון, בראשית ברא אלוקים את השמיים. אז מה עכשיו נעשה יהי רקיע? אומר רש"י, ביום הראשון השמיים עוד היו לחים כאלה, חמודים, רקים. וביום השני עמד הקדוש ברוך הוא וגער בהם. ומגערתו נעמדו שמיים. אתם תופסים מה זה מורה שמיים? השמיים כל הזמן במורה ובמחלוקת. אם יש לך מורה שמיים, יכולים להיות ניגודים. מיכאל שר של מים וגבריאל שר של אש. כולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים. זה מזה. ונותנים באהבה רשות זה לזה. מחלוקת שהיא לשם שמיים. כשאתה נכנס לחדר ושומע ויכוח, זה בסדר, אתה מיד רוצה לעצור אותו וזה בסדר גמור. זה כל כך הרבה פעמים בא מחוסר ביטחון עצמי, אני לא יכול לעמוד בויכוח הזה. תעזבו חדר. אתם יודעים כמה ויכוחים יש פה? שכל כך הרבה פעמים אתה עוצר אותם ולא נותן להם להתבטא? כי אתה נורא אוהב שתהיה אהבה מזויפת, אבל שתהיה. שיהיה שקט. מחלוקת שהיא לשם שמיים זו מחלוקת הלל ושמיים. אין בה רייטינג. היא הולכת ומתאבה, והיא כל הזמן מבררת את כל החלקים בעולם. היא לא יכולה לוותר על שום חלק. כתוב בזוהר הקדוש, סיטרה דקדושה, שרי בפירודה, וסיים בחיבורה. אבל סיטרה דמסעבותה, הצד של התומעה, שרי בחיבורה, וסיים בפירודה. סיטרה דמסעבותה עושה כל מיני אחדויות מדומיינות, כל מיני ניסיונות השתקה של שרי בחיבורה. כל העדה כולם קדושים. וסיים בפירודה. אתם יודעים מה זה סיטרה דקדושה? סיטרה דקדושה זה ברור. סיטרה דקדושה זה אימות. אני מיד אגיע לאהבה שהיא תלויה בדבר, בטלה, בטל דבר, בטלה אהבה לאמנון ותמר. אני אגיד לכם מאיפה זה בא כל הסיפור. שעת סיפור של 30 שניות. 30 שניות, זה גם לכבוד הביקור, גם יום ירושלים של השבוע וחג השבועות. השבת זכינו והיינו בשבע ברכות. השבע ברכות הנפלא שהיה פה השבוע, ישר כוח לכל מי ש... זכינו בשבע ברכות אצל בנינו, והתארחו אצלנו בשבת גם משפחת הקלה. הסבא של הקלה זה סיפור מאוד מעניין. אנחנו הרי דור מיוחד. הסבא של הקלה הוא סיפור שואה, אבל סיפור מסוג שהכרתי, אבל לא הכרתי אותו בצורה הזאת. סיפור מדהים. במילים בודדות, בודדות, בודדות. הוא נולד למניינם במרץ 39. המלחמה התחילה בספטמבר, אלול, ראש השנה, תפשין. הוא נולד כמה חודשים לפני המלחמה. הוא נולד למשפחה, מיד תראו שזה בכלל לא למשפחה, שהיא כבר הייתה מתבוללת דור שני שלישי. אבל לא סתם מתבוללת. הוא נולד למשפחה נוצריה אדוקה. קתולית נוצריה אדוקה. עכשיו, מה זה משפחה? הוא הכיר רק את אמא שלו, וגם לא מדויק. הוא לא יודע מי האבא, היא הייתה מה שנקרא היום אמא חד-הורית. הוא לא הכיר את האבא מעולם. והאמא הזאת מסרה אותו מיד בלידתו לכנסייה. הוא פגש בה פעם בחודש. יחס מאוד אמביוולנטי, מאוד אוהב, מאוד מעריך אותה, אבל למרות שהיא לא הייתה אימא, לא הייתה בכלל... הוא גדל אצל משפחות נוצריות אדוקות, כשהוא לא יודע כלום על יהודיותו. שום דבר. והוא נמסר לכנסייה, כמו להבדיל... להבדיל, 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 שמואל כזה. הוא נמסר ל... פחות או יותר כשהוא בן 6, המלחמה כבר מסתיימת, והוא בכלל לא יודע על השואה, כלומר, הוא לא מודע לזה. הוא גם לא יודע מה שהוא ידע לימים, שיש מי שמנסה למסור אותו בכלל לנאצים וגם את האמא, את כל זה הוא לא יודע בכלל. הוא ממשיך לגדול, המלחמה נגמרת, הוא בן 6 בערך, בגיל 17 שלו הוא ממשיך בפריז, בצרפת, בבית ספר לכמורה, ובגיל 17 הוא מגיע לשבוע שבסוף אותו שבוע אמור להיות הטקס שבו הוא אמור לקבל את הפרק שלו, את הג'יפיצה. ההתרגשות עצומה, האמא שהקשר איתה ממשיך להיות כזה פעם בחודש מקסימום, כי הוא גדל, אמורה בהתרגשות להגיע לשם, המילה יהודי לא עלתה אף פעם. גם לא שנאת יהודים, אגב, במקומות שהוא גדל בכנסיות האם. בכלל לא דובר על זה, כלום. הכל אהבה. באמת, לא בתמימות. בימים שלפני הטקס, הם נפגשים, פגישה שמאוד מרגשת אותם, עם ראש הכנסייה הצרפתית. ריסטר, מי שאחרי זה לוסטיג'ה החליף אותו. הם חברים טובים, לוסטיג'ה. הם נפגשים, הם הולכים לפגוש אותו ולקבל ממנו, אני לא יודע מה, איזה שום עלייך, הם לא יודע בדיוק את זה. והם עומדים ככה בשורה והם צריכים להגיע אליו, והוא עומד להיות עכשיו שוליית כומר. וכשהוא מגיע לריסטרן, נדמה לי ריסטרן, הוא היה ראש הכנסייה, הוא אומר לו שהוא פונה אליו, הוא אומר לו שהוא מבקש שהוא יחכה לו בחדרו. זו הייתה לו התרגשות עצומה. הייתה לו התרגשות אדירה, הוא כבר התחיל לדמיין שהוא רוצה אותו איתו, והוא רוצה שהוא יהיה קרוב אליו. ואחרי דקות בודדות הוא נכנס והוא אומר לו, תחליט מה שאתה רוצה, אבל החלטתי להגיד לך שאתה יהודי. אתה לא יודע מזה, אתה יהודי. הוא עומד לקבל את בגדי הכמורה בעוד יומיים. הוא לא יודע את נפשו, הוא עובר חזרה לניס, לאימא, שבכלל לא מקבלת. כלומר, היא גם כן הדחיקה לחלוטין את יהודיותה, היא גם לא מקבלת את זה, היא לא מודה. שום דבר. היא כבר דור שני, אולי אפילו פלוס. לא מקבלת כלום. מודעת, בהמשך הכל משתנה, מודעת לחלוטין. אבל עובר תהליכים מאוד מאוד קשים, בסוף הימים אני מדלג על הכל, מתגלגל משם, מגיע הנה לארץ, מגיע לכאן לקיבוץ, בשלב הראשון לזה ובשלב השני לזה, לא חשוב, ומתגלגל לאן שמתגלגל. בתוך השבת, בהתרגשות אדירה, ישבתי לידו כל השבת, קודם כל הוא מתרגש מהמשפחה. והוא אומר לי, אתה מבין שהיעד שלי היה שלא יהיה לי את כל זה? ולא מצליח לדבר. אני מנסה להבין את זה, הוא אומר. דמות מרתקת, לא אומר מילה אחת רעה, אני מחכה למילים הרעות שהוא יגיד, והוא לא אומר כלום. מעולם לא הוא ולא אמו שהוא הביא אותה בסוף ימיו, לא הסכימו לקבל מעולם לא שילומים, לא פיצויים, כי הוא אומר, אני לא סבלתי. אני קיבלתי את הדברים הכי טובים שיש. אני לא יכול. אבל אולי כן, כי אני עד היום לא יודע מי אנו. הדבר השני שהיה לו התלהבות עצומה ממנו זה הניגונים. הוא אומר לי, זה אחרת. זה הרבה יותר מסודר, אבל זה מובנה מכל מיני, זה משהו אחר לגמרי. תוך כדי פתאום הוא אומר לי, כשהגעתי הנה לארץ, והוא עובר כאן תקופה קשה מאוד, הוא לא רוצה כלום, הוא לא מבין בכלל מה הוא עושה. הוא בכלל לא יודע אם הוא מגיע הנה לארץ, משכנעים אותו שיבוא הנה לארץ, לארץ הקודש, אבל הוא עושה כן, ולרב היהודי שהוא עושה לו כן, הוא חושב והוא בעצם מתכוון לארץ הקודש בשביל לבקר את הארץ הקודש שלו. כלומר, הוא בכלל לא מבין מה קורה איתו. ואז בשלב מסוים הוא הגיע לאחת הישיבות. הוא אומר, היה לי דבר מרתק. כל הזמן ברחתי מבית המדרש ועליתי לגג. אני לא יכולתי להיכנס לשם, למה הם מתווכחים? והייתי הולך לשמוע את המנגינה הזאת וברחתי לגג. ואני עד היום לא יכול לשמוע את זה. וזה הכל דבר אחד, המשפחה והניגונים והוויכוחים. שיחה המשיכה לאן שהמשיכה. חשבתי אחר כך, זהו, סיימתי איתו והלכתי ללמוד את הפרק החמישי של אבות, מנחי. חשבתי מה פשט כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה, ושאינה תלויה בדבר, אינה בתהילה לעולם. ברור למה הייעוד שלו הוא אהבה שלעולם לא תעבור דרך משפחה. כי אי אפשר ויכוחים. כי אי אפשר מנגינות עם כמה עדות. כי אין מחלוקת לשם שמיים. זה משהו שהוא כל כך מופלא. מה הייתה אהבת אמנון ותמר? ומה הייתה אהבת דוד ויונתן? אתם יודעים מה הייתה אהבת דוד ויונתן? נורא. זה היה... האהבה הזו הביאה למלחמות. האהבה הזו הביאה לכל המתח של שאול ודוד ושל כל מלחמת יהודה ו... אתם יודעים מה עשתה האהבה הזאת? האהבה הזאת דיברה על זה שכל הכוחות יכולים להתחבר במשיח בן דוד. שמשיח הוא לא איזשהו טיוח כזה יפה מלמעלה. אלא הוא בירור של כל המחלוקות ושל כל הכוחות ושאין שום דבר שלא יכול להתברר. אתם יודעים מה הייתה אהבת אמנון ותמר? זו הייתה רומנטיקה מדהימה. אמנון באמת אהב את תמר. תמר באמת אהבה את אמנון. היא רק אמרה לו עוד רגע. והוא לא היה יכול לשמוע את המחלוקת שלו עם עצמו, ולתת לחלק שצריך כפה, ולעמוד במחלוקת הזאת ולהתווכח. ואז האוהב הגדול הפך להיות רוצח. הפך למשפיל הכי נוראי שיש. כשהוא זרק אותה ואמר לה שהוא לא רוצה לראות אותה, הוא התכוון להגיד שהוא לא רוצה לראות אותו. ושלכן שתעוף לו מהעיניים. כי הוא לא יכול יותר לראות אותו. אז שהיא תלך ממנו. דוד ויונתן ויתרו על כל הפסטורליה שיכולה להיות בעולם. ואמרו שמגדול ישועות מלכו ועושה חסד למשיכו לדוד ולזרעו עד עולם, והבינו שזה עובר דרך מלכות. והבינו שזה צריך לקחת את כל הכוחות ולברר את הכל, ולא ברחו מזה. ולא פחדו מזה. וכל אחד מהם באהבה הזו ויתר על העולם שלו. יונתן ויתר על המלכות. היא הייתה אצלו על היד. הוא לא היה צריך להתאמץ בכלל. היא הייתה שלו. דוד נכנס לתוך החנית של שאול. שניהם התבטלו אל האינסוף. שניהם קיבלו על עצמם באהבה ביניהם להיכנס למחלוקת נוראית לשם שמיים. עם הקרובים להם ביותר. יונתן ידע לאיזו מחלוקת הוא הולך להיכנס, ודוד ידע לאיזו מחלוקת הוא הולך להיכנס. אבל האהבה שלהם הייתה אהבה שלא תלויה בדבר בטל. היא לא הייתה תלויה בכלל בדבר. היא הייתה אהבה של האינסוף בעצמו. שם במקום שהכל אחד. המחלוקת של קורח וכל הדתו, כל כך חזק המשנה, כל אות במשנה מדויקת. המשנה מתארת את קורח וכל הדתו. כל כך יפה, כל כך פסטורלי, כל כך גדול. אבל המחלוקת הזאת של קורח וכל הדתו, בכלל לא הסכימה להתמודד עם ההבדלים בין הארצות, ועם ההבדלים בין אדם לאדם, ועם ההבדלים בין, עם המציאות. קורח בא ושאל את משה, תלית שכולה תכלת. למה בכלל חייבת בציצית? אם הכל תכלת. אם אפשר במילה אחת לאהוב. אז למה להיכנס לזוגיות? הרי זו אהבה שאינה תלויה בדבר, שוודאי תביא למחלוקות שהן לשם שמיים. כך זה נבנה. למה לייצר בכלל מציאות שמבררת את כל החיים? הכל תכלת. בית מלא ספרים, שואל קורח את משה, חייב במזוזה? הרי הכל, 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 הכל טהור, הכל יפה, כולם. מילה אחת, וידוי, גם צריך שהוא יהיה ביום הנכון, והכל מסודר. והמודל האידיאלי, הוא המודל שבניגון שלו, לא אמור בכלל להתמודד עם העוצמה הזאת שאנחנו מתחילים אותה עכשיו בספר במדבר. ספר במדבר מתחיל בסעו את ראש כל הדד בני ישראל, ותתחילו להקים עכשיו את הצבא שלכם, ותלכו לארץ ישראל. יש מילה אחת מרכזית לאורך כל הפרשה. משפחותם, 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 משפחותם. אתם יודעים מה שורש המילה משפחה? לא נעים להגיד בכל רם, אבל חייבים להבין את זה. שין פי חט, אין לו משמעות לכאורה. שורש המילה משפחה זה שפחות. שורש המילה משפחה זה עול. שורש המילה משפחה זה הרצון היותר פנימי מהרצון הרגיל שלי. הרצון הטבעי של האדם הוא להיות זמין לכל דבר אונליין מתי שהוא יכול. בשונה מהבהמה, אצל האדם זה הרבה יותר מקיף וכולל גם את השכל והמוח. נונסטופ. ומשפחה פירושו הרצון להיות ברצון הרבה יותר פנימי, הרצון להיות בעול. השורש משפחה, כנראה יש עוד שורש, שין פי חט בסין, מספח, מספחת. מספחת זה לא משפחה במרוקאית. מספחת זה צרעת, לא עלינו, נקרא מספחת, בשלילה. משפחה זה משהו שגדל וגדל 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 וגדל. אתם יודעים מה זה משפחה? משפחה עד 120 זה משהו התלהב אתמול, היהודי הצדיק הזה. האיש הקדוש הזה שעבר את כל מה שסיפרתי. ופתאום אומר לי, השאיפה שלי הייתה שזה לא יהיה בכלל. כמו אם הוא לא היה אומר לי את זה עכשיו, אז זה היה, כך היה המבנה. כי משפחה היא גדילה, 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 שבאה משפחות. מהיכולת שלי להבין, זה יישמע משונה קצת בהתחלה, שחירות אמיתית היא העול של החירות. חירות היא לא היכולת להיות איפה שבא לי, מתי שבא לי. חירות היא הרצון שלי להעדיף את העול כדי לבחור את החירות שלי. מחלוקת שהיא לשם שמיים, זה לא רק סיפור על הלל ושמיים. זה הסיפור שלי ושל אשתי. זה הסיפור של בית. זה הסיפור של ילדים ביחד. זה הסיפור של משפחה. זה הסיפור של עם שרוצה להקים עם ועולם. אהבה שאינה תלויה בדבר היא אהבה שלא מטלה את עצמה בנוחות. זה בכלל לא מעניין אותה אם בדרך אל האהבה הגדולה הזאת, שאתם יודעים מה היא? היא אהבת העולם את בוראו ואהבת הבורא את העולם, זה הלכה דודי לקראת קלה, זה הגאולה של העולם של משיח בן דוד. אם בדרך לשם הולכים לעבור את המלחמות הכי קשות של יונתן ושל אבא שלו. הרי זה הפרקים הכי מדהימים של אבא שמגרש את הילד מהשולחן. של בן אהבת המרדות, של דוד שעובר מהאיש המדהים, האהוב, עם הרייטינג הגדול של איכה דוד ושאול, למבוקש, לרדוף, לאדם שצריך לעשות את עצמו משוגע מול מלך פלישתים, לאחד שלוחמים בו. זאת לא רק אהבה שאינה תלויה בדבר במובן היפה, הפשוט, של יופי, של כסף. זו אהבה שאינה תלויה בדבר, זאת אומרת, אם זה אמיתי, אז זה העול הכי אהוב שאני יכול להגיע אליו. ולכן זה לא יכול להיות בטל לעולם. כשמגיעים למעמד הר סיני, מתואר את המציאות בכל העם רואים את הקולות. לא זוכר באיזה הקשר, אבל הזכרנו בזמן האחרון. רש"י ידוע אומר שבכל העם רואים את הקולות, זה רואים את הנשמע. ויונתן בן עוזיאל מתרגם, וכל העם רואים את הקולות. וכל העם חמיין, וכל העם היו רואים. איך הולכים הקולות ומתהפכים לפי שמיעתו של כל אחד ואחד. שמעתם פירוש? וכל העם רואים איך האחד מתפוצץ לניצוצות, ניצוצות, ניצוצות. ורואים את הקולות. רואים מראה אחד, שומעים קולות, וכל העם רואים את הקולות. ואז הם יכולים להיכנס לבית המדרש. והמוזיקה שלהם היא מוזיקה של בית המדרש. והניגון מובנה מבבות ומחלוקות וממחלוקות. וסופה להתקיים הופך להיות פירושו מה שמקיים, מה שנותן טעם לקיום, מה שמגלה שלכל אחד יש מקום. אלה לא שתי משניות נפרדות, כשהאהבה היא אהבה שאינה תלויה בדבר, היא נבחנת בזה שהיא מוכנה לדעת שהיא נכנסת למחלוקות, והם לשם שמיים. ובאותו רגע שהמחלוקת היא לא לשם שמיים, כי האגו שלי עכשיו מנצח, אז אל תתבלבל. עכשיו עברת למפלגה של קורח ועדתו. אין אמצע. עכשיו נכנסת לקורח ועדתו, והתוצאות של זה יהיו קורח ועדתו. אין פה אמצע. או שאתה מייצר הלל ושמי, או שאתה מייצר קורח ועדתו. אתה לא דוד ויונתן, אבל או שאתה דוד ויונתן, או שיתגלה בך הדבר שהכי מפחיד אותך, שגם אתה יכול להיות אמנון. אתה מפחד לחשוב על זה. אבל האהבה שתלויה בדבר, תגלה את האמנון. ואהבה שאינה תלויה בדבר, תגלה איזה דוד ויונתן אתה. מעמד הר סיני ובכל העם רואים את הקולות. אולי משפט אחרון, אחרון, אחרון. כפחת באייר. דיברתי על מורה שמיים. ועל מחלוקת לשם שמיים. שמיים, אמרתי שזה ניגודים, זה אש ומים. שמיים זה לא רק ניגודים, הזכרנו פעם, אולי יותר מפעם, מזמן, את אותו פירוש מדהים, מדהים, של רבי עובדיה ספורנו למילה שמיים. על פי הספורנו, שמיים זה לא אש במים רק. זה גם לא, אני כבר מוריד את הפירוש שאוהבים להגיד תמיד שהוא לא נכון, הוא לא נראה נכון, שם מים. כי זה לא לגמרי מדויק ששם מים. זה ירושלמים אומרים, בואו לבית החדש שלנו במגדל, תראו שגם כאן מים. כל מים. כאן מים, שם מים, הרבה מים. שמיים, אומר הספורנו, פירושו זה פלא פלאות. שם. There. שם. שם, זה המילה, שם. לא כאן, שם. עיים, זה סיומת של זוג. ושמיים זה שמיים. כמו רגליים, רגל, רגליים, ברך, ברכיים, עין, עיניים, שם, שמיים. לא מובן, בטח שלא מובן. כי זה שם, וזה שם. ואין קשר בין זה לזה. כשאני אומר ידיים או ברכיים, זה סיומת של זוג. נכון? זה לא סיומת של רבים. רבים זה ספרים. אז בין הספרים לא צריך להיות התאמה. כי זה ספרים, בקבוקים, ילדים, ילדות, שולחנות. אבל בין שתי עיניים צריכה להיות התאמה. בין שני ברכיים צריכה להיות התאמה. בין שתי נעליים צריכה להיות התאמה, נכון? ואם הם לא מתאימים, הם לא עין. לכן אגב, תאומים זה לא תאומיים. כי לא צריכה להיות שום התאמה. זה בסדר גמור, סתם בלבלים לכם במוח. זה בסדר גמור, לא צריך תאומי. תאומים. תמיד כשאתה רוצה להסביר את העין, אתה אומר כמו תאומים, לא כמו תאומים. לא טוב. עין. אז מה זה שם עין? אגב, אם זה רבים, אז למה לא בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארצותיים? או את השם ואת הארץ ואת הכאן? אומר הספורנו, יש רק דרך גיאומטרית אחת שבה היחס בינך לבין כל שם הוא שווה. וזה אם אתה נמצא במרכז של עיגול. מכיוון שהעולם הוא עגול. מה לעשות? מסתבר שהקודש ברוך הוא ידע את זה כבר בבראשית. כיוון שהעולם הוא עגול, אז אם אתה נמצא במרכז העיגול, אז כל שם הוא עין. אז זה שם עין. אז שם עין ושם עין ושם עין, כי תמיד יש בעצם שני דברים שצריכים להיות תואמים. אתם יודעים למה צריך ששני דברים יהיו תואמים? כי רק שיש בירור של הניגודים אתה מבין את ההתאמה. אם אתה לוקח שתי נעליים ימניות, זה מצוין, רק זה לא נוח. זה חייב להיות מנוגד בהתאמה. זה חייב להיות תאום ניגודי וניגוד מותאם. לחלוטין. 100% ניגוד, כלומר האחד צריך להיות הפוך מהשני. 100% מותאם. לכן שמיים זה אש ומים, וזה שם עין, שם עין, שם עין, שם עין, וכל פעם צריך להיות יחס בין פה לשם עין. כלומר, שם החפץ נקרא על שם המרחק מפה לשם. כאן זה לא שם של מקום. שם עין. יש עוד מילה אחת, ערב יום ירושלים. ירושלים. זה מילה יפה מאוד, ירושלים. זה גם סיומת של עין. וכל פעם שאני מגיע לירושלים, אני אוהב מחדש להיות מבסוט לא רק מהעברית, אלא גם מהסלנג. קוראים לעיר הזאת ירושלים, נכון? קוראים לה ירושלים. מישהו יכול להסביר לי למה אף עם לא מצליח להגיד ירושלים? כולם אומרים, "Oh, Jerusalem." אורשלם, אורשלים, לם, לם. אף אחד לא אומר עין. שמתם לב פעם? באף שפה. באף שפה. ומי שאומר שפשוט בשפות אחרות קשה להגיד עין, שטויות. תשימו אותו שעה בגבעתיים, תראו שהוא מסתדר. אז למה אף אחד לא מצליח להגיד ירושלים? זה גם כאילו אף אחד לא מנסה. זה תחרות, זה מה שנקרא ניצחון חופשי. לא מנסים בכלל. אתה פותח כל תנ"ך מתורגם לאנגלית, אם יש ככה ירושלים, איזה שם כמה פעמים, או, גד וג'רוזלם. כל הזמן ג'רוזלם. עכשיו זה בסדר, כי בתנ"ך באמת מופיע ירושלם. ירושלים נקראת ירושלים, כי יש ירושלים של מטה ויש ירושלים של מעלה. ואלה תאומים, 100% ניגודיים, 100% חייבים להיות מתואמים. וכל עוד לא אוכל לבוא בירושלים של מטה, לא אבוא בירושלים של מעלה. ואם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, אין הכוונה, אם פתאום I will forget how to come. אז תטפש, רופאים עוזרים בזה. אם אשכחך ירושלים, פירושו, אם אשכח שאת ירושלים, אם אזכור ג'רוזלם ואשכח ירושלים. אם אשכח את הירושלים, אז תשכח ימיני. ויש לי תחושה לא מדעית, שכאילו יש איזו הסכמה של כל העולם, שירושלים זה בית דין ישראל. אחריות שלכם. לא כי הם נחמדים, אלא כי הם צודקים. כי התפקיד שלנו הוא לעשות את ירושלם ירושלים. ואם אנחנו לא יודעים לעשות אותה ירושלים, אז קורה מה שקרה בירושלים. כבר בכמה פעמים. כאילו בנו על זה שאתם אלה שתעשו פה ירושלים. אנחנו מדברים על ג'רוזלם, ואנחנו יודעים שאתם לקחתם אחריות על ירושלים. תעשו עם זה מה שאתם רוצים. ולכן ירושלים היא עיר שעושה את כל ישראל חברים. לא כי אין שם מחלוקת. יש שם. היא צריכה להיות לשם שמיים. וכשהיא לא לשם שמיים, על זה יכולה ירושלים להיחרב. וכשהיא לשם שמיים, היא מייצרת אהבה שאינה תלויה בדבר. ואז היא יכולה לייצר את הגאולה שהמשניות מדברות עליה. אחרי המשניות האלה, נסיים את המשנה באבות, ויהי רצון שיבנה בית המקדש. לא רק כי זה סיומת יפה, אלא כי זאת התוצאה של היכולת להגיע לאהבה שאינה תלויה בדבר ולמחלוקת לשם שמיים.